לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית.
עכשיו ועוד 6 דקות. העורכת אפרת וייס, בהפקה רחלי לוי ולילה אופר, טכנאי השידור יוראי פיקר. אנחנו מתחילים שעתיים של בחצי היום. מיד נהיה עם הדיווחים מלבנון על חיסול איש חמאס שם, מעניין, וגם נשאל מה עם מרואן איסה. נתעדכן על הלחימה בעזה, וכהרגלנו כאן במשדר, נארח פצוע לחימה. הפעם את אביתר לוי שנורה ברגלו, עבר שיקום ממושך ואינטנסיבי, וחזר ללחימה עם פקודיו וחבריו ברצועה. פוליטיקה בצל המלחמה והתקציב, המחנה הממלכתי שמתפרק, גנץ שלא ידע על העיתוי, שער לא עדכן אותו, ושרן השכל ומרב מיכאלי יהיו כאן איתנו. 159 ימים, 134 חטופים בעזה, הבוקר שבה מניו יורק שי דיקמן, בת דודתה של כרמל גת החטופה, והיא תספר לנו על החוויה. עוד הרבה עניינים, ומיד גם נהיה עם הדיווחים מלבנון, אבל כן, נפתח אולי עם הדיווחים מלבנון. יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, בדיוק סיים את דברה, ותכף נביא קטע מן הדברים האלה מיד בפרק הפוליטי. עמרי חיים, שלום.
שלום, אסתי צורן טובי.
אז אנחנו פותחים איתך עם החיסול בלבנון. מסתמן שהיעד בלבנון הוא איש חמאס. מה היו הפרטים?
נכון, תראי, אנחנו מדברים באמת על תקיפת רכב באזור צור. ככל שעולה מדיווחים בתקשורת הערבית בתקיפה הזאת, יש שני הרוגים. אחד הוא, ככל הנראה, יעד החיסול, פלסטיני ממחנה פליטים רשידיה, ואנחנו מבינים שמדובר בהדי מוסטפה, מי שמוגדר, אנחנו גם רואים הודעה רשמית של חמאס שמעודדת בכלי התקשורת השונים, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. מה היה פועלו, על מה בדיוק היה אחראי שם, לא מפורט, אבל אומרים בהחלט שמדובר באיש חמאס. נגיד, אנחנו יודעים שגם בדרום לבנון וגם באזורים אחרים ישנן זרועות כאלה ואחרות של חמאס שמשתתפות בפעילויות טרור נגד ישראל, יחד עם פלגים אחרים, מקומיים, לצורך העניין לבנון כמובן, חיזבאללה וכולי. בכל אופן, חיסול שאנחנו רואים שם, תקיפה שמצטרפת לרצף פעילות אינטנסיבית, אולי כזאת אסתי שאנחנו מביטים עליה, ואפשר לחנות אותה, עליית מדרגה, המונח הזה, כן, בפעילות של צהל בלבנון, בימים האחרונים, מתחילת השבוע, אנחנו רואים תקיפות של צהל עמוק מאוד בשטח לבנון, באזור בקעת הלבנון. בתקיפות האלה נהרגים גם אנשי חיזבאללה, והיום החיסול הזה שאנחנו מדברים עליו. נגיד, שר החוץ של לבנון אומר היום שלבנון תגיש תלונה נגד ישראל במועצת הביטחון של האום, בעקבות מה שהוא מכנה הפגיעה באזרחים, בתקיפות ישראליות בבעלבק שבמזרח לבנון. הם אומרים שהמאסלמה הזאת מתקיימת באזורים רחוקים מגבול לבנון-ישראל, באופן שמעיד על רצונה של ישראל להרחיב את האימות ולגרור את האזור כולו למלחמה. לסיום בהקשר הזה, נגיד כמובן ביממה האחרונה בחיזבאללה רואים את האירועים האלה, כמובן את התקיפות מאוד עמוק בשטח לבנון, הם גם מגיבים פיזית, אבל אומרים אנחנו לא נשתוק על התקיפות בדרום, בבקעת הלבנון, בבעלבק, בכל אזור אחר בלבנון, התגובה תהיה, כך הם אומרים, מידתית וקשה. זה המצב כרגע בלבנון, אסתי.
אם אנחנו מדברים על החיסול בתור, אני רוצה לשאול אותך על מרואן איסה, ומה אנחנו יודעים, על מה עלה בגורלו, שלא יודעים עדיין, מעריכים שהוא חוסל, אבל זה נשאר בגדר הערכה?
כן, כך לפחות, תראי, כך בכל הצדדים, כן, אבל ככל שאני מסתכל על הצד הפלסטיני, העזתי, אין עדיין איזושהי עדות רשמית, שאפשר להגיד בגינה, שמספר 3 בחמאס, חוסל. יש איזשהו דיווח היום בעיתון נשאר כלאוסת פרו סעודי, ולפיו מרואן איסה, ככה שופך עוד פרטים קצת על האיש הזה, נאבק 8 שנים במחלת הסרטן, היה חשש לחייו, מצבו הידרדר בתקופה האחרונה שלפני השבעה באוקטובר, הוא קיבל טיפול, כך אומרים שם, אני מצטט, מקום מיוחד, והיו ניסיונות אינטנסיביים להוציא אותו מרצועת עזה כדי לקבל טיפול, את יודעת, עוד כמה פרטים אולי על האיש הזה, על מה קדם למלחמה, על מצבו האישי, על מצבו האישי עכשיו אסתי, עדיין אני לא יכול להגיד לך אם הוא בחיים או שאינו בין החיים, עדיין אין אינדיקציה קונקרטית מהצד העזתי לגבי מה עלה בגורלו בתקיפה הזאת, שבה ניסינו למעשה, ישראל ניסתה לחסל אותו בימים האחרונים.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי המסע ומתן, אומרי, להביא לשחרורם של החטופים שלנו, לא נראה ממה שאנחנו יודעים שמשהו מתקדם שם.
נכון, תראי, נגיד תחילה ברשת CNN מצטטים היום את דובר משרד החוץ הקטרי, מג'ד אל אנסארי, מי שכמובן קרוב מאוד לכל המתרחש במסע ומתן, מצטטים ציוץ שלו בטוויטר, שהוא אומר שבקטר מקווים להגיע להסכם הפסקת אש לפני סוף חודש רמדאן, וכי קטר כמתווכת מתכוונת לדחוף את שני הצדדים להגעה להסכם, אבל נגיד, אתמול הוא אומר, אנחנו לא קרובים בכלל להסכם, אז זאת השורה התחתונה. בכל אופן, נגיד, לסיום, יש שיח על תרחיש חדש שקשור לרגיעה הומניטרית ביוזמה כזו או אחרת של ארצות הברית, שיח על כך שמצרים הזמינה את חמאס לקהיר, ככל שעולה מחמאס לא ברור אם בכלל תצא לשם משלחת. שוב, עדיין יש איזשהו שיח שמתקיים סביב הסכם כזה או אחר. בשורה התחתונה נראה שזה לא קרוב לשם.
אומרי תודה, אם יהיו עדכונים תשוב אלינו, תודה. כמובן. מצטרפת אלינו שי דיקמן, שלום.
שלום.
בדודה של כרמל גת. נכון. חטופה עדיין נמצאת בעזה. מה שלומכם?
לא קל. וטלטלה רגשית קשה, ובמיוחד הידיעה שהם עדיין נמצאים שם, ובלי אופק ברור לעסקה כרגע. מאוד קשה, אבל מחזיקים בתקווה, יש לנו עבור מי.
אני מזכירה שירדן רומן גת, גיסתה של כרמל, שנחטפה יחד איתה, שוחררה לאחר 54 ימים בשבי החמאס, וחזרה הביתה לבן זוגה ולביתה הקטנה, ואתם כל כך דואגים לכרמל, יש איזה אות חיים שקיבלתם בתקופה האחרונה?
אות החיים שקיבלנו הוא מלפני שירדן חזרה, מהיום ה-50, כשחטופים חזרו וסיפרו לנו שהם היו עם כרמל, ושהיא שומרת כמה שהיא יכולה על החיים של עצמה. זה עודד אותנו מאוד ונתן לנו את הכוח להילחם על החיים שלה, אבל מאז לא קיבלנו עוד אות חיים, ואנחנו משוועים בעיקר לחזרה שלה. אנחנו יודעים מהחזרה של ירדן שאפשר לחזור הביתה, אפשר להשתקם, ואני רק מחכה לחיבוק של כרמל.
נחת את הבוקר מניו יורק, ביקרת שם במסגרת הדיון של מועצת הביטחון של האום, שעסק בדוח של עורכת הדין פאטן על האלימות המינית בשבעה באוקטובר, וגם מאז כלפי החטופים. ספרי על החוויה שלך שם.
אז קודם כל, עצם פרסום הדוח ועוד במעמד של מועצת הביטחון של האום, זה משהו מאוד מאוד משמעותי, ואני מאוד מברכת על זה. אני חושבת שחשוב לשים את החטופים ואת הפשעים שנעשו בשבעה באוקטובר על סדר היום העולמי. וזאת הייתה הזדמנות מדהימה לעשות את זה. זה דוח מאוד מאוד חשוב שסוקר את האלימות המינית בצורה שפשוט קשה לקרוא שחור על גבי לבן. למרות כל מה שידענו, לראות במרוכז את ההוכחות לאונס קבוצתי, להשחתה של עברי מין, לאונס של נשים ואז רצח שלהן, או רצח ואז אונס של הגופות, זה דברים מזעזעים, ובמיוחד לדעת שהחטופים שנמצאים שם, יש הוכחות לכך שהחטופים עוברים התעללויות מיניות, גם הנשים וגם הגברים, ובעולם, ברחבי העולם, יש רגישות מאוד גדולה לאלימות מינית, גם בעולם הערבי וגם בעולם המערבי, ולכן זאת הזדמנות גם ללחוץ על מדינות העולם להגדיר את חמאס כארגון טרור, וגם להביא ללחץ לשחרור החטופים ולחתימה על עסקה, מתוך ההבנה שכל יום שהם עוברים שם הוא הזדמנות להתאמר בהם ולהתעלל בהם בעוצמות הכי קשות שאנחנו יודעים כאנושות, ומעבר למה שהכרנו עד היום.
כמה זה היה מתסכל לשבת שם ולשמוע את נציגי חלק מהמדינות לא מאמינים לדוח, טוענים שהוא רצוף שקרים ועיוותים, ולא מגלים את אותה אמפתיה שיש בעולם המערבי לנפגעי עבירות מין במקרה הזה?
זה היה קשה. נקודת האור הייתה שכל המדינות קראו לשחרור של החטופים ללא תנאי, וזאת פעם ראשונה שאנחנו רואים כזאת הצהרה בכזאת נרחבות, וארצות הברית שהיממה בתמיכה שלה ובמענה גם למדינות העוינות, בין אם הנציג הפלסטיני והנציג האלג'ירי שלשמוע את הדברים שלהם היה מאוד קשה. וכן, זה היה לא קל לשמוע את ההשוואה שהם עושים בין הפירוט בדוח שמוכיח שנעשתה אלימות מינית קשה ומחרידה בשבעה באוקטובר של ארגון החמאס. אגב, בדוח זה לא מובהק שמדובר בארגון החמאס, ולכן זאת הזדמנות לקרוא למדינות העולם להגדיר אותו כארגון טרור. זאת הזדמנות שעכשיו צריך לנצל. ונעשתה השוואה בין המעשים המכפישים האלה לבין אלימות מינית שצוין שיש טענות לגביה כנגד עצורים פלסטינים ובמעברים, וההשוואה היא נעשתה בוועדה עצמה, זאת אומרת לא בדוח אלא בוועדה על ידי נציגי המדינות, וזאת השוואה שהיא מקוממת, כי אין להשוות בין הדברים האלה מבחינת, לא מבחינת החומרה ולא מבחינת הוודאות, ההוכחה לכך שהדברים האלה קרו.
ספרי לי על כרמל קצת.
כרמל היא בת 39, היא אישה מדהימה. היא מרפאה בעיסוק במקצוע שלה, אבל עוד לפני שהיא בחרה בזה כמקצוע, היא תמיד הייתה, ותמיד עדיין, כמו שאנחנו יודעים, פשוט חומלת, אוהבת, מחבקת, תמיד מוצאת את מי שהכי זקוק לתמיכה שלה ונותנת אותה בגדול. השיחות איתה הן השיחות הכי עמוקות שיש, והיא מקשיבה ממש ממש טוב, ובסוף היא תמיד תיתן איזו עצה שרק חיכית לשמוע. חוץ מזה, כן, היא גם חומלת ואוהבת, אבל היא גם מאוד רציונלית והגיונית, ומתעמקת בכל דבר שהיא עושה. היא מאוד אוהבת ללמוד. ואני רק מחכה לכל הדברים שהיא התחילה ועוד לא סיימה, את התואר, את חיי המשפחה. אבא שלה מחכה פה לחבק אותה, האחים שלה, חברות שלה. כולנו מחכים שהיא רק תחזור ותהיה מי ומה שהיא רוצה להיות, ותמשיך את החיים שלה. וזה ברור שזה לא יהיה קל אחרי 159 ימים בשבי, ואני מקווה כל יום שלא יותר, אבל אנחנו נעזור ונעשה מה שצריך, ואין לי ספק שהיא תשתקם. ואני רק מחכה, אני מחכה לה, כולנו מחכים לה. אני חושבת שכל מדינת ישראל מחכה ל-134 אנשים, מי מהם שיחזור לאסף למשפחה שלו ולנוח בשלום ובכבוד בארץ, ומי שיש לו עוד את כל החיים להגשים. אנחנו לא נהיה שלמים בלעדיהם, ולא נוכל להצדיק את זה שאנחנו מדינה, אם אנחנו לא נדאג לאנשים שלנו שנמצאים שם, והיו יכולים להיות אנחנו בה במידה. אנחנו מוכרחים להחזיר אותם הביתה, וזאת האחריות של הממשלה שלנו, כי עד שהם לא חוזרים, זה סימן שלא עשינו מספיק.
רוצה לפנות אליה?
לכרמל או לממשלה?
לכרמל.
לכרמל אני אשמח.
הנה, המיקרופון שלך.
אז כרמלי, אם את שומעת אותי, תדעי שאבא אשל חי, ואור ואלון חיים, והם מחכים לך בבית. וכולנו כאן עושים הכל כדי שתחזרי אלינו כמה שיותר מהר. אנחנו גאים בך, אנחנו יודעים שאת מראה כוחות שלא יאמנו, אנחנו יודעים שאת מחזיקה בתקווה ובחיים, ושאת דואגת למי שנמצא איתך. אני מקווה שאת עדיין ביחד עם עוד אנשים, אני יודעת שזה נותן לך כוח לדאוג לאחרים. אני אוהבת אותך, כולנו אוהבים אותך מאוד, ושתדעי שאנחנו מחכים לך כאן, ושבקרוב בקרוב את חוזרת אלינו, ומה שתרצי יהיה, אנחנו רק מחכים לך ואוהבים אותך.
ואנחנו איתכם.
תודה רבה.
שי דיקמן, בדודתה של קרמיל גת חטופה, אנחנו איתכם ויחד עם כל המשפחות מחכים לבשורות הטובות. תודה רבה לך.
תודה לך. הלוואי בקרוב.
הלוואי. ורד פלמן, כתבתנו, שלום.
שלום, אסתי.
לוחמת צהל ומאבטח נפצעו בפיגוע הבוקר במחסום המנהרות מדרום לירושלים. המחבל הוא נער בן 15, תושב אחד הכפרים הסמוכים. המפכ"ל אמר לכם, הכתבים בזירה, הגזרה מתחממת, את היית שם.
כן, נכון. הסמוך לשעה 8:15 מגיע נער בן 15 רכוב על אופניים חשמליים למחסום המנהרות מכיוון גוש עציון לכיוון הכניסה לירושלים. נדרש לרדת מהאופניים, לעבור בידוק. אז הוא שולף סכין ומבצע פיגוע דקירה שממנו נפצעים לוחמת גדוד ארז של המשטרה הצבאית ומאבטח אזרחי. כפי שמתאר גם מפקד מחוז ירושלים ניצב דורון פוג'מן, בואי נשמע את הדברים שלו.
מסתער עליה בסכין, מדובר בלוחמת גדוד ארז ממשטרה צבאית, מצטרף להשתלטות מאבטח שנמצא במקום, שניהם חווים את האימות מול המחבל כשהוא מנסה לדקור אותם ואף מצליח. ברוך השם, מצבם קל בינוני. כוחות במקום, כוחות ההבטחה במקום, בהם צהל, מג"ב ומאבטחים, פועלים לנטרול המחבל. לציין שמדובר במספר קנים שהתנהלו בצורה מאוד מקצועית, תוך שמירה על זוויות ירי, הימנעות מדוץ, ובזה מנטרלים את המפגע.
כן, ושני הפצועים מפונים לבתי החולים הדסה, עין כרם ושערי צדק בבירה, משם נמסר כי שניהם בהכרה, ומצבם קל. מדובר באירוע שלישי אסתי במחסום המנהרות בתוך כמה חודשים, והמפכ"ל שהגיע לזירת האירוע אומר לנו הכתבים כי נדרשת חשיבה מחדש באשר להיערכות במקום. נזכיר, אנחנו בעיצומו של חודש רמדאן ומאמש רצף אירועי פחה בירושלים ובאזור, כאשר במחנה הפליטים שואפת מיידים זיקוקים ובקבוקים לעבר כוחות שמוצבים שם. הכוח מזהה את אחד מיורי הזיקוקים, יורה בו ירי בודד שממנו נהרג אותו יורה בן 12, השוטר שירה מזומן למחש, ובאירוע אחר בכביש 436 שמחבר בין ירושלים לגבעת זאב, כוח מג"ב שהיה במערב זיהה חוליה שהגיע ברכב סמוך לגדר ובכוונתה לזרוק בקבוקי תבערה לעבר כלי הרכב שנוסעים בכביש. הכוח יורה לעבר החוליה, מנטרל אותם, כתוצאה מכך נהרגים שניים מהם. המפכ"ל אומר לנו, הגזרה מתחממת, אבל לפי שעה אין שינוי בהיערכות בהר הבית ובעיר העתיקה. בואי נשמע.
אנחנו נמצאים בתקופה מאוד רגישה, מאוד מאתגרת. יותר מדי גורמים קיצוניים שמנסים להציס את האווירה בשטח, גם ברשתות החברתיות ובכל מיני צורות אחרות. אנחנו כרגע נערכים עם כלל הכוחות בכלל הגזרות, וכמו שראיתם יש מוקדי חיכוך. אנחנו כרגע בהיערכות מקסימלית של כוחות משטרת ישראל בתיאום עם כלל הגורמים הביטחוניים האחרים. כמובן כל יום יש הערכת מצב, יש לא מעט התראות, יש לא מעט ידיעות מודיעיניות.
כן, ומבחינת כוחות המשטרה עיניים נשואות כעת לתפילות יום השישי הראשון של הרמדאן, והערכה היא שזאת תהיה גם נקודת המבחן, גם להמשך, גם באשר לכניסת המתפללים ערביי ירושלים ומזרח ירושלים להר הבית. אסתי.
ורד, תודה רבה לך. תודה. עכשיו לכנסת דקלה אהרון שפרן, שלום.
שלום אסתי.
בצל המלחמה, תקציב, דיונים על התקציב, הצבעות תכף. בצל המלחמה, המחנה הממלכתי שמתפרק, תני לנו את כל העדכונים האחרונים.
כן, אז קודם כל השר גנץ נושא כאן דברים ומתייחס לראשונה להודעה של השר סער אתמול על הפיצול של המחנה הממלכתי. ואסתי, קודם כל, אני חייבת להגיד לך שאנחנו שומעים את ההצהרה של גנץ שהמילים גדעון סער לא נאמרות בה.
לא מזכיר את השם המפורש.
לא מזכיר את השם המפורש, זה שאסור לומר את שמו אם תרצי. הוא כן אומר, זה לא הזמן לעסוק בפוליטיקה. גנץ אומר, אנחנו צריכים עכשיו להתרכז במאחד, בנכון ובניצחון. אחרי שתסתיים הלחימה נלך לבחירות, וכל מי שמתמודד יצטרך להסביר מה הוא מציע ומה הוא עושה בתקופה הקשה הזו למען המדינה. לאחר שהוא סיים את ההצהרה שלו, שאלנו אותו בכל זאת, האם הוא ידע על הכוונה של גנץ להודיע על פיצול המחנה הממלכתי? בואי נשמע את הדברים שמה.
לא ידעתי על עצם ההצהרה אתמול, לא הופתעתי. אני במשך 5 שנים בפוליטיקה הישראלית, כל הזמן ממשיך ישר קדימה, באותה גישה, משרת את ישראל לפני כל דבר אחר, וכל מי שמאחריי או מהצדדים או נושר בדרך, שיהיה לו בהצלחה.
כל מי שנושר בדרך, שיהיה לו בהצלחה, אומר גנץ על ההצהרה של שר אתמול, על הפיצול של סיעת המחנה הממלכתי. ואסתי, השר גנץ מתייחס בדברים שלו גם למצב הנוכחי במערכה. הוא מדבר על החלטות קשות שידרשו בזמן הקרוב, גם בהקשר לדיווחים שאנחנו שומעים עליהם בעניין עסקת חטופים שמתקרבת כן או לא. הוא מדבר גם על המשבר בעצם מתגבר והולך מול ארצות הברית, ואומר עלינו לפעול ביחד עם הידידות שלנו ולפתור את המחלוקות שיש לנו איתם, אבל בחדרים סגורים. כך זה נשמע.
המשך הלחימה בעזה והשבת החטופים שנמצאים כבר למעלה מ5 חודשים בידי חמאס תדרוש מאיתנו החלטות קשות בזמן הקרוב. היא תדרוש עמידה איתנה מול אויב אכזר. היא גם תדרוש מאיתנו להגיד אמת לציבור שכולו רוצה בשחרורם וגם בהסרת האיום של כל קבינט המלחמה המאוחד בצורך להמשיך בפעולה הקרקעית כולל ברפיח כדי לפרק את היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס.
כן, אז תיקח השר גנץ, ובשעה זו ממש אנחנו נמצאים כאן במליאת הכנסת בדיון המסכם לקראת ההצבעות על התקציב המתוקן, תקציב המלחמה, כפי שהוא מכונה, כפי שהוא מכונה לשנת 2024. דיון שאסתי התחיל אתמול בשעות הצהריים ונמשך עם הפסקה בלילה לכמה שעות, למעשה עד עכשיו. כעת שלב הסיכומים, שמענו כאן לפני זמן קצר את ראש האופוזיציה לפיד, שאומר שהתקציב הזה הוא תקציב רשלני ומנותק, הוא האשים את הממשלה ואמר מדובר כאן בכישלון ניהולי, חוסר אחריות, רשלנות ויוהרה.
התקציב הזה שמונח היום על שולחנה של הכנסת, קורע את המסכה מכל דיבורי האחדות של הממשלה. אתם לא רוצים אחדות. אתם רוצים שישלמו עליכם. אתם לא רוצים לחיות ביחד, אתם רוצים לחיות על חשבון הציבור. אתם אומרים לציבור היצרני והעובד, משמעות האחדות היא שאתם תשלמו. תשלמו בכספיכם, תשלמו בעסקיכם, תשלמו בחשבונותיכם, ותשלמו בחייכם. מה שמונח פה היום הוא לא תקציב. זה חשבון. אתם פישלתם, אתם הרסתם, עכשיו אתם מגישים לנו את החשבון, הציבור ישלם את הכל.
כן, אסתי, ובעוד אנחנו ממשיכים כאן במליאה בדיון על התקציב לקראת הצבעות שיחלו בזמן הקרוב, אנחנו מקבלים כאן התייחסות ראשונה של גדעון סער להתנגדות של גנץ לצרופו לקבינט המלחמה. סער כותב לפני זמן קצר, ממש עכשיו, שההתנגדות של גנץ לצרופו לקבינט המצומצם היא לא עניינית, והיא בעצם באה למרות ההחלטה של סער להיפרד מגנץ בכבוד. גנץ כותב ממש לפני זמן קצר ברשת איקס, טוויטר לשעבר, גנץ טועה, ההתנגדות שלו לשינוי הרכב הקבינט המצומצם נשנה על הבחנה שגויה, מה שעובד לא צריך לתקן. סער אומר, ציבור רחב מאוד מרגיש ויודע שיש הרבה מה לתקן באופן ניווט המלחמה על ידי הקבינט המצומצם. אסתי.
דקלה, תודה רבה. עוד מעט אולי יגיב על, על, על התגובה הזו, נשמע גם את התגובה של גנץ, על התגובה של גדעון סער, שמגיב על מה שגנץ אמר וכו' וכו'. טוב, ואנחנו, כן, ואנחנו במלחמה גם, אני מזכירה. דקלה, תודה רבה. אם יהיו דתקונים, תשוב אלינו, הדיונים שם נמשכים. הצבעות עוד לא התחילו, נכון, דקלה? יש עדיין נאומים.
הצבעות עוד לא התחילו, אנחנו נעדכן כמובן ברגע שזה יקרה.
תודה רבה. פרשננו יואב קרקובסקי, שלום.
אסתי?
זהו. סוף סוף קרה הנס הזה, מישהו סגר לי את המיקרופון. זהו.
כן.
זה, אבל הנה, זה יסתדר, אני מקווה, כן, אני מקווה שתכף יבינו למה. יואב פרשננו, שלום.
שלום, אסתי.
ונגיד גם שלום למרב מיכאלי, חברת הכנסת, יושבת ראש העבודה, שלום גם לך.
טובים.
שלום, מירב. אני רוצה תחילה התייחסותך, לפני שנצרף גם את יואב ונשמע את הפרשנות שלו, התייחסותך משבר הזה, אמנם לא קשור אלייך, אבל בכל זאת בהחלט מעניין בזירה הפוליטית שלנו בין גנץ לגדעון סער. אחד לא ידע, אחד מאשים אותו את השני בדברים לא ענייניים. מה את אומרת לזה? זה פוגע באופוזיציה ומחזק את נתניהו דווקא? הם רואים את עצמם בסופו של דבר באופוזיציה אחרי שתיגמר המלחמה, לא?
הם שניהם נמצאים בקואליציה, איך זה קשור לאופוזיציה? זה העניינים של בתוך הקואליציה. כולם שותפים של נתניהו, וזה, לא יודעת...
את לא רואה אותם אחרי הבחירות כחברים לדרך?
אני לא רואה בחירות לצערי. אני עושה כמיטב יכולתי לקדם בחירות. זה הדבר החשוב שיקרה. שני דברים חשובים ודחופים שיקרו. אחד, להחזיר את החטופות והחטופים. ובהקשר הזה, עם כל הכבוד, זה הדבר מספר אחת שצריך לטפל בו. וזה, עם כל הכבוד, גם לקבינט, מי יהיה בו ומי לא יהיה בו. בסופו של דבר, האחריות היא על נתניהו. אנחנו ראינו שאתמול, או אתמול פורסם, שהתפטר ראש המטה של ניצן אלון, ראש מנהלת החטופות והחטופים. הוא התפטר בגלל התסכול על המסע ומתן התקוע שלא מקדם את החזרת החטופים, שלא נותנים מנדט לצוות המסע ומתן, שלא נותנים להם לנסוע למפגשים בקהיר, שממדרים את השרים בקבינט, וזה הכל נתניהו. והתחושה היא שנתניהו מונע את החזרת החטופות והחטופים, בגלל שזה לא מסתדר לו עם האינטרסים הפוליטיים שלו. זה הדבר הדחוף ביותר. מבחינתי זאת הדרישה מספר אחת. מעל הכל, מעל התקציב המושחת בתולדות המדינה שהם תכף יעבירו, מעל כל הרכילויות האלה שבאמת, עם כל הכבוד, הרבה פה, באמת, לא מעניין אותי כרגע.
יואב, צודקת מרב מיכאלי שזה לא צריך לעניין אותה מה קורה בין סער לבין גנץ, או שהיא טועה כי גנץ באיזשהו שלב יחזור לאופוזיציה, וסער אולי ילך לקואליציה?
בשלב הזה, לפחות לפי הסקרים, לא לפי מציאות הכנסת הנוכחית שמכהנת, שבה לבני גנץ יש עכשיו 8 מנדטים, לפחות לפי הסקרים, גנץ הוא הכוח הפוליטי הגדול ביותר במחנה של מרב מיכאלי. אבל יכול מאוד להיות שמרב מיכאלי זוכרת גם בתקופה שבה הם היו יחד באותה ממשלה, יחד באותו הגוש, את הקשיים שהיו בתוך הממשלה ההיא, והיחסים הצוננים שהיו גם בין גנץ לבין מיכאלי, גם בין גנץ לבין לפיד. חוסר היכולת וחוסר התקשורת שהייתה גם בתוך המחנה ההוא, אולי זה גם כן נמצא במסגרת הזיכרון הארגוני, הזיכרון הפוליטי של מרב מיכאלי, ולכן לפחות כרגע כמישהו שותף של בנימין נתניהו, היא מנסה להתבדל ממנו. צריך אבל לומר, גנץ רואה את עצמו המחליף של בנימין נתניהו ללא הסיוע של מפלגת העבודה כשותפה טבעית שלו אחרי בחירות, אם בכלל מפלגת העבודה...
מה אומרים הסקרים על מפלגת העבודה? זהו, בדיוק אתה עונה לשאלה שרציתי לשאול. מה אומרים הסקרים?
פחות משני אחוזים, וזה מרחק של כמעט פי 2 מתחת לאחוז החסימה שעומד על 3.25%, מרחק גדול מאוד. אולי אם יהיה שינוי במי שעומד בראשה, יאיר גולן מתמודד לרשות מפלגת העבודה להחליף את מרב מיכאלי, אולי זה ישנה משהו, יש לו אחרי הכל איזשהו קרדיט ציבורי מהתקופה האחרונה.
כן, חברת הכנסת מיכאלי, את מתכוונת לפנות את התפקיד הזה או להישאר בו?
לא הבנתי, אסתי. אני הודעתי שאני עושה פריימריז, הם התקיימו ב-28 במאי. מה השאלה?
השאלה אם את מתכוונת לפרוש ולא ללכת קדימה, הלאה, לפריימריז.
אני הודעתי שאני מקיימת
למרות המצב המאוד רעוע של המפלגה שלך?
אני הודעתי שאני מקיימת פריימריז לראשות המפלגה, ואני לא אשתתף בהם.
לא תשתתפי בהם.
ואני גם לא ארוץ לפריימריז לרשימה לכל שהתקיימו לקראת בחירות. אני אמרתי את זה בצורה מאוד
מפורשת
בהצהרה שלי. ואני כרגלי אומרת את הדברים שאני מתכוונת אליהם ועומדת במה שאני אומרת.
ברור.
את יודעת, אפשר להאשים אותי בהרבה דברים, זה לא אחד מהם.
יאיר גולן מקובל עלייך? כראש המפלגה?
הוא לא צריך להיות מקובל עליי, הוא צריך להיות מקובל על חברות וחברי מפלגת העבודה וכל מי ששם בחוץ.
אבל אני שואלת על דעתך אישית עליו, חוץ מי.
אז אני אומרת, אני היום
חוץ מניסיונו הצבאי שכולנו מודעים לו.
אני היום בעמדה שאני רוצה להביא את מפלגת העבודה, אני מאמינה בחשיבותה, אני באמת אומרת, אסתי, כל הרכילויות אחלה. אני פה מסיבה אחת, חשובה לי מדינת ישראל. מדינת ישראל נמצאת במשבר החמור ביותר בתולדותיה. לכן אני זזתי הצידה, אני רוצה לקדם בחירות, ואני מאמינה שמפלגת העבודה היא פלטפורמה חשובה שצריך לשמור עליה, ולהמשיך ולהילחם על זה שהיא תמלא את תפקידה עבור מדינת ישראל. לכן אני עושה פריימריז, לכן אני קוראת לכל הכוחות, הרבים מאוד שנמצאים שם בחוץ ומסתכלים ואומרים צריך לבוא ולבנות מחדש, לבוא ולעשות את זה באמצעות מפלגת העבודה. גם בתור מתמודדים או מתמודדות וגם בתור בוחרות ובוחרים. התפקדו בשבועות האחרונים, מאז שאני יודעתי, אלפים אחדים של חברות וחברים חדשים למפלגת העבודה שיוכלו להצביע בפריימריז. אני קוראת לכל מי שנמצאות
ונמצאים
שם בחוץ.
אבל למה לקיים פריימריז במפלגת העבודה שלא עוברת את אחוז החסימה בשעה שגם יאיר לפיד התחייב על פריימריז? למה לא לייצר פריימריז של כל המחנה הזה?
אני מסכימה לגמרי. אני אמרתי את זה פעם. יואב קרקובסקי, אני אמרתי מאחרי הבחירות שהמפלגות האלה שהן המרכז שמאל או לפחות טוענות להיות כאלה, גנץ, לפיד, העבודה, היו צריכות למצוא דרך ללכת ביחד. כמו שאתה יודע, היטב, זה לא אפשרי.
אפילו המלחמה לא הצליחה להביא את זה.
לקיים, לייצר את הדבר הזה, ולכן בינתיים אני מאמינה שצריך לשמר את מפלגת העבודה. אני עשיתי כמיטב יכולתי לגרום לדבר הזה לקרות. יש לי אחריות על הצלת המפלגה כשם שיש לי אחריות על מצבה הנוכחי, ולכן זזתי הצידה ואמרתי, אני פותחת את השערים וקוראת לכל הכוחות שנמצאים בחוץ לבוא ולהרים חזרת המפלגה.
שאלה האחרונה אלייך, שקשורה ביום שאחרי ובעזה, ואנחנו שומעים גם אצלנו כאן בפרסומים, שמתכוונים או שוקלים למנות מישהו מהרשות הפלסטינית לעשות סדר שם בעזה. איך את מסתכלת על עזה ביום שאחרי?
אני, ושוב, סוג הדברים שאפשר. הארכיון, ברוך השם, הארכיון היא חברתי הטובה ביותר. זה היה ברור מהיום הראשון. שאם לא נכניס שלטון אחר במקום חמאס, אי אפשר למוטט את חמאס. משום שבכל מקום שצהל מנקה באומץ ובהצלחה רבה את חמאס, גם ככוח צבאי וגם ככוח שלטוני, נוצר וקום. אם אנחנו לא נאפשר לכוח שלטוני פלסטיני שמקובל על ישראל להיכנס, אז חמאס יחזור. וכל יום שעובר שביבי נתניהו מסרב להתחיל ולבנות מחדש רשות פלסטינית משופרת ומחודשת וחזקה יותר, הוא בונה מחדש את חמאס, בדיוק כמו שעשה בכל 15 השנים שלו עד היום. זה דבר שהוא הרי אסון. אנחנו היום שוב, במדינת ישראל, שוב מקבלת מן העולם, בחסות ארצות הברית, באפשרות לחסות של סעודיה, אפשרות להסכם פוליטי שיביא לסיום מעגל הדמים המחריד של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. כל יום שעובר שאנחנו לא לוקחים את הפתרון הזה, זה מחיר שמדינת ישראל משלמת אותו. הביטחון שלנו, הכלכלה שלנו, הלגיטימציה שלנו, והוודאות בעתיד מדינת ישראל. אז ביבי יודע את זה, הוא יודע היטב שהפתרון הוא הרשות הפלסטינית. כשראש השב"כ נפגש באופן קבוע עם אנשי הביטחון ועם ראשי הרשות הפלסטינית לאורך כל השנים, הם עושים את זה לא רק בידיעה של ראש הממשלה, אלא גם בהנחיה שלו. הוא יודע היטב שזאת האלטרנטיבה. הוא מונע את זה מסיבות שהן סיבות פוליטיות אישיות לחלוטין, מסיבות של קמפיין, והוא מקריב בזה את מדינת ישראל. אנחנו, אסור לנו לאפשר לדבר הזה להימשך.
יושבת ראש מפלגת העבודה, חברת הכנסת מרב מיכאלי, תודה רבה.
תודה רבה לך, אסתי, תודה רבה, יואב.
יואב, תישאר איתנו, תכף נמשיך לשוחח, יש לי די הרבה שאלות לך, ויש לנו המון פרסומות. ניתן פרסומות ותכף נחזור. שתים עשרה עכשיו וכמעט 43 דקות, חוזרים אליך פרשננו יואב קרקובסקי, שלום.
שוב שלום אסתי.
אז מלחמה, ומה שאנחנו מבינים מאחורי הקלעים, שכבר הרבה מאוד זמן יש דם רע בין השניים, בין גנץ וסער, ותדרוכים מוקצניים, והנה שמענו מה אמר גנץ שהוא לא ידע, אבל לא הופתע, ובכלל לא מזכיר אותו בשמו, ואז גדעון סער מוציא הודעה כמה דקות אחרי, ואומר שמסיבות לא ענייניות, הוא לא שותף בקבינט המלחמה, מה הולך כאן?
חודשים אסתי, אני שומע תדרוכים הדדיים מאוד קוצניים של אנשי גנץ על סער ואנשי סער על גנץ. בסביבתו של גנץ חושדים בגדעון סער כבר כמעט מתחילת השותפות הזאת שהוא לא רוצה להישאר ביחד, שבסוף הוא חותר לחזור לליכוד, זה יתחדד בעיקר אחרי הכניסה לממשלה אחרי ה-11 באוקטובר. על האמירות בחודשים האחרונים של כל מיני התקרבויות בין סער לבין נתניהו, שימי לב באיזה מילים מגיבים על כך בסביבתו הקרובה של בני גנץ. גדעון סער הוא לא חשוב, הוא לא מעניין, שיעשה מה שהוא רוצה, אנחנו כבר ממשיכים כמעט מעבר אליו, אנחנו לא סופרים אותו לבחירות הבאות. וסער מהצד שלו, הוא הרגיש מאוד מרומה, שגנץ בעצם לא קיים שתי התחייבויות מאוד גדולות פוליטיות כלפיו, כשהם חתמו על ההסכם באוגוסט 2022, הוא גדי אייזנקוט ובני גנץ. ההתחייבויות האלה כללו מזוג של מוסדות המפלגה, גם של תקווה חדשה, גם של כחול לבן, ויצירת פריימריז. והדבר הזה לא קרה, גדעון סער התריע על כך בחודשים שקדמו למלחמה, עוד בימים של הרפורמה המשפטית, אז אמרו לו, hold your horses, חכה, יש מלחמה משפטית גדולה, מלחמה פוליטית גדולה זה יחכה, הגיעה המלחמה וזה לא קרה. 5 חודשים, אסתי, 5 חודשים לא נועדו בני גנץ וגדעון סער לפגישה בארבע עיניים, בזמן שבכל אותה תקופה גדעון סער נפגש כמעט כל שבוע פעם אחת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכשאת בוחנת את בני גנץ נמצא איתנו במערכת הפוליטית מאז 2019, כמה שותפויות פוליטיות היו לו? גבי אשכנזי כבר לא, משה יעלון כבר לא, יאיר לפיד כבר לא, גדעון סער גם הוא לא, אז יש כאן בהחלט עניין מאוד בעייתי אולי בדרך שבה אפשר לעבוד איתו, וסער מרגיש שהוא מניה בעלייה, הצליח יפה ברשויות המקומיות, הוא ביחסים די טובים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, מרגיש שותף, יכול מאוד להיות שמבחינתו זה הזמן לפרוש, כי הוא מריח את הבחירות שאולי מתקרבות, והמניה שלו יכולה להיות טובה למסע ומתן עתידי.
אז בואו נצרף את חברת הכנסת שרן השכל, תקווה חדשה, המחנה הממלכתי המתפרק. שלום לך.
שלום, צהריים טובים, אסתי, וצהריים טובים,
יואב. יואב, זכות השאלה הראשונה אליך.
למה עכשיו שרן השכל?
תראה, יואב, אומנם סקרת קצת, אני הייתי אולי מנסחת את זה קצת אחרת, אבל זה כבר תקופה ארוכה. תקופה ארוכה שבטח מאז השביעי באוקטובר, שהפערים האידיאולוגיים שלנו בתפיסה המדינית והביטחונית גדלים וגדלים, בטח כשהשיח העיקרי הוא השיח על המלחמה והשיח הביטחוני.
ואני חשבתי שהכל לא ענייני ואישי.
לא, ממש לא. אנחנו יודעים לשים בצד הרבה מאוד דברים, ובאמת שזה לא העיקר. וכשאנחנו שמים את טובת המדינה לנגד עינינו, זה הדבר היחיד שחשוב, בטח בתקופת מלחמה. אבל בתקופה כזאת, שאנחנו מרגישים שהקול שלנו, שהוא קול אידיאולוגי ברור, ימני, מאוד עיקש, מאוד מאוד ברור, לא נשמע, הוא לא נשמע בקבינט המלחמה, הוא בטח לא נשמע בקבינט המדיני-ביטחוני. עושים מהלכים, ובטח מהלכים צבאיים, שאנחנו לא מאמינים שיובילו אותנו ליעדי המלחמה. אנחנו חייבים לקום ולומר לציבור שלנו ולייצג אותו בקול ברור, ולומר, חבר'ה, כל עצרו, אוקיי? וזה המעשה שבעצם עשינו. וברור, ותאמינו לי, שאם היינו נשארים בתוך מפלגה עם 40 מנדטים, כל המקומות שלנו והכל היה מובטח, ותאמינו לי שזה הדבר הכי קל. ובלב מלא ושלם אני אומרת לכם, אני באמת מאחלת הצלחה לחבריי בכחול לבן. אין פה שאלה בכלל. ואני יותר מזה, אני מקווה שבעתיד אנחנו גם נשתף פעולה. כי אני כן מאמינה שביום שאחרי, הממשלה הבאה שתקום חייבת להיות ממשלת אחדות רחבה.
אתם בדרך לליכוד?
אז בואו נשים את זה עכשיו על השולחן. לא. כל התדרוכים האלה והשרות האלה וכל מיני תיאוריות האלה שאנחנו חוזרים, לא באופן ברור, למד א', נקודה. אוקיי? המהלך הזה הוא נטו מבחינת אידיאולוגיה ותפיסת עולם. אתם מכירים, אתם עיתונאים מאוד ותיקים, ואתם מכירים את התפיסות עולם, לא רק שלי, בטח של גדעון סער, של אלקין, של יפעת שאשה, וברור לכם.
אז למה בכלל הלכתם? למה הלכתם וחזרתם? למה אתם עושים את הזיגזגים האלה? איך הציבור יכול לסמוך עליכם?
קודם כל,
אם האידיאולוגיה שלכם לא מתאימה לכחול לבן, ולא מתאימה לגנץ ולמפלגה שלו, אז למה בכלל התחברתם?
תראי, אסתי, כלומר, הבחירות האחרונות, היה לנו נושא מאוד קריטי לעתידה של מדינת ישראל בתחום החברתי, הכלכלי, אבל בעיקר המשפטי. ובתחומים האלה ראינו עין בעין, יחד, כולנו. והאמנו שזה הדבר הנכון לעתידה של מדינת ישראל. ידענו על הפערים הביטחוניים והמדיניים, זה היה ברור. אגב, גם חתמנו על מסמך.
את יכולה להסביר לי דוגמה אחת איזה פער ביטחוני יש בין סער לגנץ? דוגמה אחת.
תראי, בואי, תראי, סתם דוגמה, הצבעה שהייתה על עופר כסיף, על ההדחה של עופר כסיף. הרי את שמעת אותי, אתם גם ראיינתם אותי אחרי זה. זה הייתה אכזבה מאוד גדולה. שמבחינת תפיסה, בתקופת מלחמה, לא להדיח חבר כנסת שמוציא דיבתה של מדינת ישראל, פועל נגד ביטחון מדינת ישראל.
על זה אתם מפרקים? על עופר כסיף?
אבל זה ברור לך שזה לא זה. אבל בואי ניקח את העניין עם רפיח. ברפיח היינו אמורים להיות כבר לפני חודשיים. ומה עם ציר פילדלפי, וההתנהלות בצפון.
אבל זה בגלל בני גנץ, או אולי בגלל בנימין נתניהו, שאיתו אתם רוצים להישאר?
אז
קודם כל... ואחר כך להחליף אותו, יואב.
אתה יודע, אתה לא יכול להגיד לי אם אנחנו רוצים להישאר או לא. כי בסופו של דבר, אנחנו באים לייצג את הכל, הימין, העיקש, הברור, הממלכתי והליברלי, גם בתפיסות מדיניות שלא מתפשרות, וגם בתפיסות ביטחוניות שלא מתפשרות. ואם הכל הזה לא נמצא, אנחנו חייבים להשמיע אותו למען הציבור שלנו. וכמו שאמרתי, הכי נוח להישאר במקום הבטוח, ואנחנו לוקחים סיכון וחתיכת סיכון, ולא פחדנו לקחת אותו גם בעבר כדי לעשות את מה שנכון למדינת ישראל. היינו יכולים להישאר בליכוד במקום מאוד מאוד נוח, גם היינו ממשיכים. אבל בחרנו לפרוש כי זו הייתה טובת מדינת ישראל ולקחת את הסיכון הזה. ותאמין לי, בממשלות האחרונות שקמו, לא משנה כמה, הוצאו לנו שתי תפקידים. ואם היינו דואגים לתפקידים שלנו, תאמין לי, היינו יכולים לקבל מכל...
היום, בני גנץ אמר קודם שמדובר בתקציב, שהולך לעבור היום תקציב מדינה בעייתי מאוד. הוא כנראה יצביע נגד יחד עם 8 חברי המחנה הממלכתי, או לא יהיו במליאה. מה אתם תעשו?
אז ברור לך, אני חברה בוועדת הכספים, אני הייתי בדיונים, הגשתי את ההסתייגויות, אנחנו נצביע נגד, אנחנו מתנגדים לתקציב הזה. אנחנו אמרנו את זה באופן ברור, מעבר לכך שהוא, עזוב שהוא לא מהווה דוגמה אישית לאיך אנחנו צריכים להתנהל, בטח כשהציבור מצמצם הוצאות וחי בעצם בצמצום, אני חושבת שהסדר עדיפויות שנקבע בתקציב הוא לא נכון. אנחנו אמרנו את זה ואנחנו גם נצביע על פי זה. הכל שלנו לא
מעניין.
לא מספיק של אף אחד, ואנחנו נמשיך להצביע עם מה שנכון וטוב למדינה שלנו,
אנחנו...
אבל באופן עקבי שתואם את תפיסות העולם שלנו.
אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה בכנסת, אנחנו גם שומעים שהשר דיכטר, והליכוד, אני מזכירה, מודיע שהוא לא יצביע בעד התקציב, לפחות מודיע, אני לא יודעת מה הוא יעשה, תכף נהיה שוב בכנסת. חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה לך, תקווה חדשה.
תודה רבה, אסתי ויואב.
תודה. יואב, תודה רבה לך.
תודה, אסתי.
פרסומות. 12:54 דקות, אזרחים מדווחים שהרגישו בדקות האחרונות רעידת אדמה. אז קודם כל אנחנו מקווים שהכל בסדר, ותכף אנחנו נעשה בדיקה, אמנם הייתה רעידת אדמה בישראל, ואם כן אז איפה וכמה, אז תכף יהיו לנו פרטים לכל מי שהרגיש, ואנחנו מקבלים כמה וכמה דיווחים כאלה. דקלה רון שפרן, אנחנו חוזרים אליך בכנסת, ממש יש לנו עוד דקה, לא רעידת אדמה שם, אבל יש איומים מצד שר החקלאות שלא יצביע בעד התקציב.
כן, אפשר לשאול אם רעידת האדמה הזאת היא מטאפורית משהו, אבל כרגע אנחנו מדברים על התנגדות של שר החקלאות דיכטר לתקציב, שממש כרגע נמצא בישורת האחרונה לקראת ההצבעות. השר דיכטר נועד לפני זמן קצר גם עם ראש הממשלה, הוא הודיע שהוא מתנגד לקיצוץ במשרדו, נכון לעכשיו הוא אומר שהיום הוא לא יתמוך בתקציב, הוא לא יצביע בעד התקציב. בשעה זו נועדים שר האוצר סמוטריץ' וראש הממשלה בניסיון להגיע להסכמות כדי שהתקציב יוכל להיות מאושר בסופו של דבר. אסתי, אנחנו שומעים על התנגדות של שרים נוספים שאומרים שהם לא יתמכו בתקציב, אבל העניין הזה מצריך בדיקה, מכיוון שיש כל הזמן מגעים. אנחנו מבינים שייתכן ששאר המחלוקות עומדות בפני פתרון, או כבר נפטרו. כעת סלע המחלוקת העיקרית עומד בין השר דיכטר לבין שר האוצר סמוטריץ'. בעוד כ-20 דקות שר האוצר צפוי למסור הודעה לתקשורת בעניין התקציב כאן בכנסת בקומת הממשלה. אנחנו כמובן נהיה כאן, נמשיך לעקוב ולעדכן.
תודה רבה, וגם אנחנו נהיה כאן ונביא את הדברים. תודה רבה, דקלה. ואנחנו מבררים אם היה רעש אדמה בישראל ממש לפני דקות. עוד מעט אחרי החדשות נביא את כל העדכונים. תישארו איתנו. שלום.
כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית.
אחת ועוד 5:30 בחצי היום, שעה שנייה, עורכת המשדר יפרד וייס, המפיקות הן רחלי לוי וליהו לאופר, ויוראי פיקר הוא טכנאי השידור. רעש אדמה לפני דקות אחדות בישראל, הדוקטור איתי קורזון, מנהל האגף הגיאופיזי. שלום.
שלום, אהלן.
אהלן.
אגב, סיסמולוגיה או מכון הגיאולוגי?
הסיסמולוגיה, כל פעם אתם משנים את השם, אבל עזוב.
לא, בסדר. הכל בסדר.
כמה? כמה ואיפה?
3.8 מזרח הכנרת.
שזה...
זו הייתה רעידה שהייתה.
כן.
שזה רעידה שמרגישים אותה, מורגשת, המון אנשים הרגישו אותה בדבריה, בבית שען, בעוד מקומות, בצפת. וזה רעידה שמרגישים אותה, אין הרבה מה להגיד עליה.
כן. בסדר, גם זה רעידה קלה יחסית, 3.8, נכון?
3.8 לא קורית כל יום בכנרת, בואי נגיד זה ככה, זה קורה, אני יודע מה, יכול לקרות פעם בשנה. היה לנו רצף של רעידות בכנרת לפני 5 שנים, כמעט 6 שנים, 2018, שהיה גם אפילו 4.5 בכנרת, עם עוד רעידות של 4. רעידות כמו כזאת, 3.8, היה גם, הן תחשות פעם בכמה, פעם בשנתיים, 3, אנחנו רואים בכנרת משהו בסגנון הזה.
3.8 בסביבות הכנרת. דוקטור איתי קורזון, המכון הגיאולוגי, סייסמולוגי גיאולוגי, תודה רבה. רובי אנוש לכתבנו בצפון, שלום. אתה לא הרגשת, אבל הרבה הרגישו.
אני הייתי ברכב בנסיעה, וגם כשאני לא ברכב, בדרך כלל יתרה מזלי או שלא, אני בדרך כלל לא מרגיש את רעידות האדמה, גם היותר חזקות, אבל הרבה מאוד תושבים, גם באזור חיפה, גם באזור טבריה, מירון, סביב צפת, ואזורים אחרים הרגישו את הרעידה היטב. אני לא מדווח לפגישה על נזקים או נפגעים, מה שכן, בעקבות האירוע הזה, הופעלו אזעקות בכמה יישובים ומוסדות חינוך בעמק הירדן, וככל הנראה, אני אומר את זה בהסתייגות, ראינו את זה גם בעבר, ככל הנראה מדובר בהתראה של פיקוד העורף לפני רעש אדמה. בשורה התחתונה, הורגש, אין נפגעים ואין נזק, נקווה שתמיד נדווח לרעידות אדמה רק באופן הזה.
תודה רבה רובי.
תודה.
שלום אלבס, תושב צפת, שלום.
שלום, אסתי.
ספר על ההרגשה.
כדעת, תזוזה כזאת, מעין התלבטות האם זה סיחור או שמשהו באמת קרה פה. ומהר מאוד הייתי במבנה, בקומה די גבוהה, אז כולם הסתכלו אחד על השני, הבינו שיש פה רעידת אדמה, ירדו לכיוון למטה, כי את יודעת, תמיד אין לדעת מה יקרה רגע אחרי. וגם בקבוצת הוואטסאפ העירוניות, המון המון הודעות, הרגשתם רעידת אדמה, אז בצפת הרגישו את הרעידה בצורה משמעותית. אני מקווה שמדינת ישראל, ממשלת ישראל, תרגיש את הרעידה הזו ותבין שחייבים להכין את אזור הצפון, אזור השבר הסורי-אפריקני, לאירועים של רעידת אדמה, אירועים של מלחמה. אנחנו כבר 5 חודשים בתוך לופ כזה של חשש וחוסר מיגון בצפון, ועכשיו אנחנו מקבלים עוד תזכורת לעוד אירוע שעלול לדפוק על דלתנו, ואנחנו חייבים להיערך לכך. המציאות הנוכחית היא מהווה סכנה מאוד מאוד חמורה לכולנו, ומדינת ישראל חייבת לשנות את סדרי העדיפויות, להבין שיש אזורים בעלי סיכון גבוה, כמו העיר צפת, כמו בית שאן, כמו חצור הגלילית, ולתת מענה למקומות האלו.
רעש אדמה באזור הצפון, באזור הכנרת, בצפת הורגשה היטב. תודה רבה לך, שלום אלבז, תושב צפת.
תודה לכם.
3.8, כפי שאמר לנו דוקטור איתי קורזון מהמכון הסיסמולוגי-גיאולוגי, ואנחנו ממשיכים הלאה. חיים גולדי, שלום.
שלום, צהריים טובים.
ביקורת חריפה של היועצת המשפטית לממשלה נגד שר לביטחון פנים בן גביר, הרקע, הביקור שלו הבוקר במשרדי מחש?
כן, ממש ככה. השר לביטחון לאומי בן גביר מגיע היום למשרדי מחש לגבות את הלוחם. זה בעצם פעם ראשונה אולי שאנחנו רואים שר בתפקיד כזה שאחראי על המשטרה, שמגיע למשרד לחקירות שוטרים, למחלקה לחקירות שוטרים, על מנת לגבות לוחם שמגיע לכאורה לחקירה באופן שגרתי. נזכיר, יש הנחיות פרקליט מדינה שמדברות על זה שכל אירוע שבו נגמרים חייו של אזרח, נפתחת חקירה באזרה. כרגע מבחינת מחש אין חשד פלילי מוגדר, לוקחים מהשוטר גרסה למה שהיה באירוע. נזכיר, מדובר באירוע שאתמול בלילה, בשעות הערב, בעצם ירי של הפרת סדר שמתרחשת במחסום מחנה הפליטים שועפאט, מתוך המחנה לכיוון המחסום. בשלב מסוים ילד, נער בן 13, משגר את הזיקוק, ממש ברגע שהוא משגר, יש לנו גם את התיעוד הזה, התיעוד הזה של האירוע הזה צולם, ובעצם הוא נורא על ידי קלה, לוחם, ביחידת המסתערבים של מג"ב, שפוגע בו, הכדור פוגע בו בחזה, והוא נקבע מותו ממש דקות לאחר מכן בבית החולים בירושלים. מה שקורה מיד לאחר מכן זה שהשוטר מגיע מזומן היום לחקירה במחש, הוא מגיע למחש, ושם השר בן גביר מחכה ממש חצי שעה לאחר שהוא נכנס לתוך החקירה הזאת, מגיע לשם ותוקף את מחש בצורה חריפה ביותר. הוא אומר שמחש פוגעת בהרתעה של ביטחון המדינה, במילים חריפות, וכמובן ההתערבות הזאת היא בחקירה פלילית שמתקיימת על ידי שר מכהן שגורם פוליטי לא נשארת ככה ברקע, ומה שקורה זה שהיועצת המשפטית
רגע, לפני היועץ המשפטית שם, בוא נשמע את בן גביר עצמו.
כן, נשמע את השר בן גביר.
מה הוא אמר כשהוא הגיע לשם?
מחש הורסת את ההרתעה של מדינת ישראל, שמחש פוגעת בלוחמים שלנו. אני הייתי בטוח שאחרי השביעי לעשירי ילמדו, יבינו, אבל במחש לא מבינים. ואני רוצה להגיד, בתור השר לביטחון לאומי, בתור מי שממונה על הלוחמים האלה, אני אומר את הדברים, ואני חושב שכל משטרת ישראל, אני יודע שכל משטרת ישראל מסכימה איתי, אנחנו לא נפקיר את הלוחמים האלה.
והיועצת המשפטית לממשלה מאוד לא אהבה לא את הדברים ולא את זה שהוא בא לשם.
לא, היא משגרת אוטומטית מכתב מהיר למפכ"ל המדינה, למפכ"ל המשטרה, פרקליט המדינה ולכל הגורמים האחראים. היא תוקפת שהתערבות של גורם פוליטי בחקירה פלילית בזמן שהיא מתרחשת, זה בעיה חוקית מאוד. גם פרקליט המדינה לא נשאר חייב, וגם משגר מכתב משלו וקורא לשר בן גביר להימנע מכל התערבות פוליטית בעת חקירה פלילית. אנחנו נראה לאן השיח הזה ילך קדימה, אם ממש מדובר בהפרה בוטה, זה אנחנו בוודאי יודעים, אבל שאלה אם יש לזה איזה שהן סנקציות פליליות בהמשך.
תודה רבה לך, חיים. תודה. עכשיו אחת ועוד 12 דקות, ובדקות הקרובות אנחנו רוצים לנסות להבין מה חיזבאללה רוצים, מה חמאס רוצים. דוקטור דינה ליסננסקי, מומחית לארגוני טרור, המרכז האקדמי שלם, שלום.
שלום, אסתי.
בוא נתחיל עם החיזבאללה דווקא בצפון, כי בחודשים האחרונים החיזבאללה יורה בלי הפסקה, רקטות וכל מיני סוגים של אמלאכים ליישובי הצפון, לעבר מוצבים צבאיים, כמעט מדי יום ביומו. אבל מצד שני, מה שנראה כהתחממות לא מתחמם עוד יותר. מה הם רוצים באמת?
כן, זה סוג של מערכת של איזונים ובלמים, מה שקורה כרגע בינינו ובין חיזבאללה, ככה אני מגדירה את זה. נכון, מ-8 באוקטובר חיזבאללה יורה בהתחלה טילי נונטט, ואחר כך, כשאנחנו רואים שאנחנו ממשיכים ומעמיקים אל תוך לבנון בתקיפות המענה שלנו, כן, בתגובה שלנו, הם מתחילים גם לראות מתחים של רקטות על יישובים ולא רק על בסיסים צבאיים. עכשיו, ברגע שזה קורה, אנחנו מבינים שאנחנו מתחילים לגעת באסנס שלהם, במקומות הרגישים יותר. למשל, התקיפה של אתמול מלבנון אל יישובי הצפון, כללה מתחים של עשרות רקטות, ובאמת, מתחים מאוד מאוד כבדים, משהו שלא נראה עד עכשיו אפילו, כן? למרות שאנחנו כבר היינו מתחים כבדים, אבל זה באמת היה מאוד חריג. זה קרה בעקבות תקיפה של ישראל בתוך לבנון בבעלבק. עכשיו, בעלבק זה אזור שיעי, זה אזור הבית, כביכול של נסראללה. אנחנו מבינים שיש פה איזושהי תגובה של הסלמה שהולכת ומתגברת. עכשיו, בנוגע למה הם רוצים, אז זאת שאלה מצוינת. אף אחד לא יודע עד הסוף להגיד מה בדיוק הם רוצים. חלק יגיד, הם רוצים עכשיו מלחמה כוללת. אחרים יגיד לך, ומדברת איתך על חיזבאללה, לא אומרת עכשיו על הפרשנים שלנו ואנחנו. מדברת על הצד השני. מצד אחד אנחנו מקבלים מסרים מסוימים שאומרים, הולכים לכיוון של מלחמה. מצד שני אנחנו מקבלים מסרים סותרים לגמרי, של למשל, של הסגן של חסן נסראללה, נעים קאסם, שטען שבסבירות של 90% לא תהיה מלחמה כוללת. אבל תשימי לב, מלחמה כוללת. הוא לא אמר שלא תהיה מלחמה בין ישראל ובלבנון. עכשיו, כל המאמצים הדיפלומטיים שכרגע נערכים לסוג של, יש פשוט ניסיון להרגיע את הרוחות כבר כמה חודשים, הם עד עכשיו לאו דווקא מוצלחים, לפחות מבחינת התוצאה הסופית שלהם, כן? אבל הם כן מוצלחים. למה הם מוצלחים? מכיוון שהם כן מצליחים לתת לנו מרחב תמרון מסוים, הם נותנים לנו את האפשרות להשהות את המלחמה הזאת, שככל כל הנראה כן תתרחש. עכשיו, איך היא תתרחש? ומתי? זו כבר שאלה של נסיבות. לנו עדיף כמובן שהיא, או שהיא לא תתרחש, או שתתרחש מאוחר יותר. מצד שני, אם חלילה, אני אגיד את זה במאמר מאוד מוסגר, אם חלילה חיזבאללה תתחיל להשתמש עכשיו בטילים מדויקים, משהו שלא נעשה עד כה, אוקיי? לפחות לא נגד אובייקטים אזרחיים, במידה וזה קורה בחליל, הנפגעים אזרחים רבים, זה כבר, זה הישג אסטרטגי של חיזבאללה, וישראל תיאלץ להגיב על זה.
חיזבאללה הוא עצמאי, או שהאיראנים מפעילים אותו?
אז זה גם וגם. אין פה תשובה חד משמעית, כמו לכל השאלות המורכבות. מצד אחד, חיזבאללה בבירור פרוקסי של איראן, אולי המיליציה המוצלחת ביותר של איראן, נקרא לה עדיין מיליציה בכל זאת. מצד שני, לחיזבאללה יש גם שאיפות משלו. ואנחנו רואים שעם כל הכבוד לאיראן ולניסיון שלה להפוך את לבנון בעצם לשלוחה של עצמה, כן? הרי כל המטרה של חיזבאללה והקמתה הייתה להקים רפובליקה איסלאמית בדיוק כמו באיראן, גם בלבנון. וזה עדיין לא קרה. עכשיו, דה פקטו, גם במקומות שכביכול בהם זה הולך לכיוון הזה, עדיין יש דיאלוג בין ממשלת לבנון הכוללת, כן? ובין חיזבאללה, שגם לה כמובן יש צירים בתוך הממשלה, ואפילו שרים בממשלה. ואנחנו כן רואים שמהצד של חיזבאללה כן מקשיבים, או לפחות מנסים להתחשב, גם בצד האחר בלבנון. נכון, עכשיו בלבנון יוצאים בקמפיין מאוד מאוד גדול, שבו הם תולים פוסטרים על בניינים גבוהים, והם יוצאים בסרטונים שבהם הם מבקשים, ממש יש איזשהו השטג שמשתמשים בו, לובנה לא תוריד אל-חרב, כלומר, הלבנון לא רוצה מלחמה. והם מבקשים מאוד שזה לא יקרה. ויש קולות גם בתוך החיזבאללה, בתוך הארגון עצמו, שגם קוראים לא לצאת למלחמה הזאת, כמובן שנסראללה פה מייצג איזשהו קו קצת אחר, לפחות בדיבור הניצי שלו.
ומה חמאס רוצים? כי חמאס, אנחנו מתנהלים מולם בחודשים האחרונים, עם מסע ומתן להחזרת החטופים, שומעים מהם שהם רוצים שישראל תצא מעזה, אבל אנחנו לא רואים איזושהי התקדמות במסע ומתן. איך את קוראת את התמונה מבחינת חמאס?
קודם כל, חמאס זו מילה גדולה. אנחנו נחלק עכשיו את ההנהגה החמאסית הקטרית להנהגה החמאסית העזתית. ההנהגה החמאסית הקטרית היא זאת שנכנסת בעצם לדין ודברים מול ישראל בצורה כזאת או אחרת, ומנהלת מסע ומתן. ההנהגה העזתית, גם אם היא מנהלת מסע ומתן, מנהלת את המסע ומתן הזה מנקודה אחרת לחלוטין. נקודת המוצא של סינואר, ונקודת המוצא בעצם של כל השילוש הלא קדוש, שאנחנו עדיין לא יודעים אם חיסלנו או לא חיסלנו אחד מהם בימים האחרונים את מרואן איסה. אז השילוש הלא קדוש הזה של סינואר דף ומרואן איסה, אנחנו לא באמת יודעים מה האנד גיים שם. זאת אומרת, אף אחד לא יודע. כביכול, מבחינתם זה, הסיסמה הידועה, הנאסר המשהדה, כלומר, עד הניצחון או עד המוות בתור שהיד. אנחנו לא יודעים, נראה. נכון לעכשיו, כל הניסיון הוא לגרור בעצם זירות מרובות בזמן הרמדאן אל תוך הסכסוך הזה, משהו שהם לא הצליחו כל כך לעשות בסופו של דבר בשביעי באוקטובר, למרות שמאוד מאוד ניסו. והתקווה שלהם היא שהרמדאן ישהה את הכניסה לרפיח עד כמה שניתן, ובזמן הזה הם ניסו להעביר את השטח במקומות אחרים. אנחנו רואים ניסיונות מאוד רציניים של החמאס להעברת השטח, גם במזרח ירושלים, גם כמובן ביהודה ושומרון בגדה, ובוודאי גם בפנים ישראל. גם התעמולה החמאסית הפכה להיות עוד יותר רעילה, עוד יותר מזעזעת, אני אשתמש במילה הקשה הזאת, בהקשרים האלו לקראת הרמדאן, ובוודאי אל תוך הרמדאן, אנחנו כבר נמצאים ביום השני של הרמדאן.
דוקטור דינה ליסננסקי, מומחית לארגוני טרור, היה מרתק, תודה רבה לך.
תודה רבה.
קמאלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, שלום לך.
שלום אסתי.
עכשיו דובר צהל מוציא הודעה רשמית שצהל חיסל מחבל חמאס מרכזי במרחב לבנון.
כן, שקידם פעילות טרור נגד יעדים ישראלים בעולם. מוקדם יותר היום כלי טיס תקף באזור צור שבשטח לבנון את המחבל הדי עלי מוסטפה, פעיל מרכזי בארגון החמאס ששייך למרחב החוץ של הארגון. הוא עסק בהכוונת חוליות פעילויות טרור בשטח, קידם פיגועים נגד יעדים ישראלים ויהודים במדינות שונות ברחבי העולם, שימש פעיל מוביל במחלקת הבינוי של הארגון שהייתה ברשת סמיר פנדי ממקורביו של סלאח אל-ערורי, שחוסל יחד עמו. צהל וכוחות הביטחון ימשיכו לפעול כך, נמסר, והפעילות הזאת נמשכת גם ביהודה ושומרון. לוחמי צהל שבק מגב עצרו הלילה 7 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון. בג'נין הושמדו מטענים שהותמנו מתחת לצירים. במרחב חטיבת עציון הוחרמו אמצעי לחימה, והפיגוע הדקירה במחסום המנהרה, והפעילות ברצועת עזה שנמשכת. לוחמי גוז חיסלו בהתקפה משולבת מחבלים שהתבצרו במבנה בחאן יונס. לוחמי צוות הקרב של חטיבת הנחל ממשיכים בפעילות במרכז הרצועה. כוחות אוגדת 98 ממשיכים בלחימה בדרום הרצועה, בשכונת חמד, באל-קררה, באבסטני, בחאן יונס. הורגים מחבלים בהתקלויות, מעמיקים את ההתקפות. אמרו, הפעילות הזאת נמשכת, נמשך כמה ימים, כנראה עוד כמה ימים, ואם לא יהיה להם בעצם מידע מודיעין נוסף, לא ברור איך תימשך הפעולה, הם ימשיכו להישאר שם, כי בינתיים אין שום הנחיות לגבי הרפיח.
קרמלה, תודה רבה.
תודה, אסתי.
אנחנו בחצי היום מלווים את פצועי המלחמה הזו ומתעניינים בשלומם, והיום אנחנו רוצים לשאול לשלומך. סגן אביתר לוי, סמאפ, בגדוד 932, שלום.
שלום, נעים מאוד.
מה שלומך?
שלומי, בסדר גמור. באמת, ברוך השם.
כמה זמן סמך ממפי?
כבר 8 חודשים, בעצם מלפני הלחימה. זהו.
וקח אותי לפציעה שלך.
אני בעצם נכנסתי, אני מגדוד 932, נכנסנו ללחימה בתחילת חודש נובמבר. אחרי שהייתי בפנים כמעט שבועיים, יצאנו למשימה באחת לאחד הלילות, ובעצם היינו צריכים לכבוש איזה איתור, וממש כשבאנו להיכנס לאיתור, הותקלנו, הראו לנו שם כמה מחבלים, כאשר הירי הראשון בעצם שגילה שהם שם, פגע בי ברגל, נפצעתי ברגל, קיבלתי כדור אחד ברגל וגם כמה רסיסים. כך שהגעתי למצב שהשריר שלי בירך ימין נקרע בעצם שתי מקומות שונים. עכשיו אחרי שכאילו נוריתי שם, אז צעקתי לכולם שהתקלות ומחבלים, עליתי גם בקשר הפלוגתי והתקנתי את שאר הכוחות.
כל זה אתה ממשיך לעשות שאתה פצוע ברגל.
כן. גררו אותי אחורה, הוצאתי את החוסם עורקים, תכנתי לשים לעצמי, אבל אחד הלוחמים שהיה שם איתי, כאילו היה פנוי ועזר לי, עושה לי את החוסם עורקים בצורה, צריך להגיד, שיוצא דופן, שזה ממש יכול להיות שזה מציל לי את הרגל בסיטואציה, כאילו את החיים. ולאחר מכן הגיעו הצוות הרפואי, נתנו לי טיפול, ופינו אותי, הייתי תוך שעה וחצי כבר בבית חולים. ומשם התחלתי תהליך של שיקום. סך הכל היה חודשיים, חודש וחצי, ממש מאושפז בבית חולים. שבהתחלה לא יכולתי לדרוך על הרגל, לא יכולתי לקום מהמיטה וכלל לא להזיז את הרגל. והיום, ברוך השם, אני גם צריך לרוץ, הכל.
מספר על השיקום האינטנסיבי הזה, והגם מהיר יחסית, וואו.
כן, ושיקום זה... היה לגמרי אינטנסיבי, ולגור בבית חולים, ואומנם קצת לא בתוך הבית חולים עצמו, אלא ממש מחלקת שיקום, אני הייתי בבית חולים יחילו. אבל זה כל יום פיזיותרפיה וטיפולים, וגם מעטפת של חמישות טיפולים רפואיים, וגם פיזיותרפיה, גם פסיכולוג שנמצא איתך לאורך התקופה. אינטנסיבי. יש מלא ב... רגעים שהם טיפה יותר קשים, אבל גם המון הצלחות קטנות כאלה של אתמול או לפני שבוע לא יכולתי להזיז את הרגל בכלל, היום אני מצליח להרים אותה סנטימטר. ושבוע הבא זה עוד סנטימטר, ואצלי היה עניין כזה של לקפל את הברך במעלות. וכל שבוע הייתי עולה איזה 5 מעלות, עוד 5 מעלות, עוד 5 מעלות שאני מצליח לקופף את הברך. אז זה הצלחות קטנות כאלה שגם מעלות לך את המורל ו... גורמות חליל להישאר כמפוקס ולהמשיך לעבוד.
ולפני שהתחלנו להחליט את השיחה, שאלתי אותך מה אתה עושה היום, וסיפרת לי שחזרת ללחימה והייתי בשוק.
כן. האמת שאני סמך מפי בצבא, יש לי סך הכל בפלוגה באזור 100 חיילים. גם כאילו בישר שנפצעתי ברגע שהם יצאו מעזה, כולם דאגו לשלומי ו... נפלתי לראות אותם, הם מאוד מאוד חשובים לי. ברגע שאחרי שעברתי כמה מיונים כאלה וקבעו שאני קשיר, אז בעצם חזרתי לגדוד, לפלוגה, לגדוד 3-2, לפלוגה המבצעית. ובעצם המשפחה שלי זה החברים הכי טובים שלי, החיילים זה כמו אחים שלי וילדים שלי באיזשהו מקום. ובאמת מאז הפציעה הייתי בשיקום חודשיים, וחזרתי לפני... חודש וחצי, חודשיים, הייתי במספר סבבים כבר בתוך הרצועה, בלחימה.
יאללה, אני חייבת לשאול אותך, מה אימא אמרה על ההחלטה הזו?
אימא, וואי, וואי, זו נקודה מורכבת. כי בהתחלה, הדבר היחיד שהיא אמרה שטוב מזה שנפצעתי, זה שזהו, נגמר הפרק, לפחות אתה לא נכנס חזרה, ועשית את שלך, ואתה לא חוזר להילחם. שאמרתי לה שאני, אמרתי גם אז אמרתי לה, אמא, זה לא, לא קורה, אבל נתתי לה רגע להתנחם בזה. היא לא אוהבת את הסיטואציה, היא יודעת אבל שאין לה יותר מדי, אין יותר מדי ברירה. כאילו זה מי, זה מי שאני, זה החברים הכי טובים שלי, זה החיילים שלי, זה לא, לא היה לי שאלה יותר מדי.
לא הייתה לך התלבטות?
לא. אמרתי מהרגע הראשון שאני אלך לחזור, ואני חושב שגם בשבילי זה היה סגירת מעגל מאוד מאוד משמעותית. להוכיח גם לעצמי, גם כאילו לחיילים, אני יודע שזה העלה את המורל, ולראות שגם מי שנפצע יכול לחזור ומצליח לחזור, וגם בשבילי לראות שאותי לא ניצחו, וזה מסר מבחינתי לכל המדינה, שגם אם נפצעתי וגם אם היה משהו שיותר קשה ורגעים קשים וחוויה שהיא מטלטלת, אני עדיין חזרתי להילחם, וזה לא שובר אותי.
יש לך הזדמנות עכשיו, ככה דרך הרדיו, לשלוח מסר לכל מי שאתה רוצה. מה הדבר הכי חשוב לך למסור?
אז אנחנו חזקים, ואנחנו ביחד. אנחנו, יש לנו מוטיבציה, ואנחנו נעשה הכל, גם בשביל לנצח, גם בשביל להחזיר את החטופים. אנחנו עושים את זה יום-יום, לא משנה אם עיקר, גשום, חם, או לא יודע מה, יותר קשה, יותר קל, ולא מעניין. אני רוצה גם להגיד שיש לנו לוחם אחד מהפלוגה שנהרג בסבב האחרון שלנו, אברהם אובדן, שהוא היה חייל שמאוד יקר לי, וגם שהוא היה חייל באמת מטורף. ואנחנו גם ביחד מלווים את המשפחה, והם גם מאוד חשוב חלק מהמשפחה שלנו עכשיו, וגם של הגדוד וגם שלי אישית.
אתה ממש מרגש אותי. אנחנו לקראת סיום השיחה הזו, ובחרת שיר. אתה רוצה לספר על השיר הזה? אנחנו שומעים אותו כבר ברקע. פחד אלוהים של כפיר צפריר.
כן, האמת שזה שיר, לא שיר מיוחד מדי, זה שיר שאנחנו שומעים החבר'ה וצוחקים, ומאוד אוהבים את השיר הזה, בטח בצבא. זהו.
אז אתה מקדיש את זה לחבר'ה גם.
כן, מקדיש את זה לחבר'ה, למציאות שאנחנו שומעים וצועקים את המילים. לאווירה הטובה, שתמשיך ותתחזק.
סגן אביתר לוי, סמך ומפה בגדוד 932, נפצע בעזה וחזר להילחם בעזה, למועת רוחה של אמו, צריך לומר. תודה רבה לך, תשמור על עצמך, כולכם תשמרו על עצמכם ותחזרו לנו בריאים. תודה רבה, אביתר.
השמש ירדה לזכות אמא שלך ממש כמוך מאבא שלך העיניים צבע כחול עמוק מצפון הים ממש רחוק אוי 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 פחד אלוהים משמור את אויבה אבוי שינוי מסוכן אוי 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 אתה לאיסטר בוי ונרקוד עד אוי עד שילוב מסוכן יופי לא מפה אבל לאט מלחיצה את נוסעה לי חוף את מפחידה כל הגוף צמר מורות את עושה לי ים ברדק פחד אלוהים משמור מזג חם אבל מבט כמו מסיביר לוק של מונדיאל שיער זהב בעיר ממש למאה הכפר אבא של המאה עיר יש לה לוק מיוחד והוא ממש מפחיד עד שלוב מסוכן יופי שלך לא מפה אבל את מלחיצה את עושה לי חום את מפחידה כל הגוף צמר מורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים משמור עד שלוב מסוכן יופי לא מפה אבל את מלחיצה את עושה לי חום כל הגוף צמר מורות את עושה לי ים ברדק פחד אלוהים משמור
אחת וחצי ועוד חצי דקה דקלה אהרון שפרן חוזרים אלייך בכנסת
כן, שלום אסתי.
דיון על התקציב לא עובר על מי מנוחות. בסוף השעה דיווחת לנו על כך שהשר דיכטר מאיים להצביע נגד התקציב. הדרמה הזאת נמשכת וצוברת תאוצה?
ממש כך, אסתי, דיברנו על רעידת האדמה, ותשמעי, זאת עדיין לא רעידת אדמה, אבל בהחלט יש כאן תזוזות טקטוניות כאלה ואחרות, אם אנחנו ממשיכים בהשאלה מהתחום הגיאולוגי. דיברנו על כך ששר החקלאות דיכטר הודיע שהוא יצביע כרגע, שהוא לא יתמוך בתקציב שעדיין נדון כאן במליאה, בין השאר בגלל קיצוצים שצפויים בתקציב של משרדו. דיכטר דורש בין השאר להחזיר תקציבים גם למכון וולקני. לפני זמן קצר שר האוצר סמוטריץ' יצא משיחה עם ראש הממשלה, ומסר כאן בקומת הממשלה בכנסת הצהרה שבה אמר שהוא לא מתכוון להיכנע לסחטנות, ושאם יש שינוי כלשהו בתקציב כפי שהוא, הוא ימשוך אותו ולא יביא אותו להצבעה במליאה. בואי נשמע.
כאן במליאת הכנסת יעלה תכף להצבעה תקציב מלחמה טוב. יש לו 4 מטרות בלבד. תמיכת מאמצי המלחמה עד הניצחון, דאגה למילואימניקים, חיזוק העורף וודאות להמשך צמיחה של המשק הישראלי בעת משבר. הודעתי לראש הממשלה שאין לי שום כוונה להיכנע לסחטנות פוליטית של כל מיני אינטרסנטים ברגע האחרון. התקציב לא ייפתח בשקל אחד. זו אחריותי, זו חובתי כשר אוצר לכלכלת ישראל. אני קורא לראש הממשלה להבין את גודל השעה, להודיע אף הוא שאין בכוונתו להיכנע לסחטנות פוליטית, לעלות יחד איתי למליאת הכנסת ולהצביע על התקציב.
כן, אסתי, המשבר הזה עדיין כאן באיבו. אנחנו כאן ליד לשכתו של ראש הממשלה, רואים גם שרים שנכנסים ויוצאים. ראינו כאן את השר קיש, השרה גילה גמליאל גם כן נמצאת כאן, גם יושב ראש הקואליציה אופיר כץ נכנס ויצא. המשבר הזה טרם נפטר. אנחנו שומעים הערכות על כך שימצאו פתרונות בסופו של דבר, שאולי קיצוצים ייבלמו. מצד שני, אנחנו כן שומעים מצידו של שר האוצר ומסביבתו אמירות על כך שאין בכוונתם לוותר, ושהם לא יהיו מוכנים לפתוח את ספרי התקציב נכון לעכשיו. לעכשיו, אסתי, הדרמה הזאת בכנסת נמשכת ממש בדקות הללו. אנחנו כאן ונמשיך לעדכן ככל שיהיו התפתחויות כאן בעניין תקציב המדינה.
תודה, דקלת, הותתי לנו אם יהיו התפתחויות, אנחנו עד 2 כאן.
בהחלט. תודה, אסתי.
שרון נידן, כתבנו, שלום.
שלום, אסתי.
פרסום שלך אמש, ורשות שדות התעופה, אני מבינה, התעדכנו ממך שחברת ריינר לא תחזור לנתב"ג בזמן הקרוב, וכל ההזמנות שהיו של ישראלים בוטלו.
כן, בואי נדבר רגע על מספרים לפני שנגיד מה קרה פה. אנחנו מדברים, אסתי, על מספרים באמת חסרי תקדים, וצריך להבין את זה. ריינר היא לא עוד חברת תעופה, היא בעצם מבחינת תעבורה העבירה כאן מאות אלפים של ישראלים מדי שנה, כמובן גם תיירים. אנחנו מדברים על 26 יעדים באירופה, מעל 200 טיסות בשבוע, אלה מספרים באמת מטורפים, ובעצם אם תרצי באותו קרב אגרוף שהיה לה מול משרד התחבורה ורשות התעופה, שבו היא ביקשה וכתבה במכתב שאנה אפילו מחדש את טרמינל אחת, כדי שנוכל להישאר באגרות של 11 דולרים ולא 30 דולרים פלוס בטרמינל 3, בעצם הדבר הזה לא קרה. צריך לומר שוויזר או איזי ג'ט, החברות האחרות, כן ישרו קו ואמרו נגלגל את זה על הנושאים. ריינר לא הסכימה, ולמעשה אחרי דחייה אחת שדיווחנו עליה גם יצטרך לפני משהו כמו חודש, היא למעשה מבטלת אתמול בלילה את כל הטיסות שלה. אני רוצה לומר כמעט עד הודעה חדשה, אבל בעצם עד סוף אוקטובר, כלומר יותר מחצי שנה קדימה, גם פסח, גם הקיץ, גם החופש הגדול, וואו. גם חגי תשרי, אנחנו מדברים, אסתי, על כ-150 אלף איש.
וואו,
אלה הערכות
זה תדירות. מספרים מטורפים.
מטורפים, כן. אלה מספרים
תגיד,
מטורפים.
תגיד, זה תירוץ? זה תירוץ של ריינר? זה מה, זה איזושהי החלטה פוליטית, בגלל המלחמה, אז הם חיפשו איזה תירוץ?
יש לא מעט אנשים שאומרים, יש פה גם עניין פוליטי. אני חושב שבסופו של יום ריינר היא חברה עסקית, שרצתה להמשיך ולפעול כאן. אגב, ראינו באיזה היקפים היא פעלה כאן. בסוף זאת חברה שרוצה להרוויח כסף, אני חושב מעל הכל.
אז כמה הפרש הוא כל כך גדול, שאם הם היו משיטים חצי עליהם וחצי על הנושאים, שהם לא יכלו לעמוד בזה, היה שווה להם לבטל?
כן, כי ככל הנראה הם לא רצו להשאיר את זה לא על הנושאים ולא על עצמם, ובסופו של דבר קיוו שיגיעו לאיזשהו אמצע, כלומר אולי יפעילו את טרמינל 3 באגרות מופחתות, אולי כן...
אז למה לא עשו את זה, שרון? למה המדינה לא סיבסדה, רשות שדות התעופה לא הלכה לקראת? יש לנו האינטרס, נכון, שחברות תעופה יגיעו לכאן, שנצא, שניכנס, שיכנסו אנשים?
אינטרס עליון, וצריך היה לעשות הכל כדי שזה יקרה. ואגב, מנכ״ל משרד התחבורה אכן הוציא בקשה גם לרשות שדות התעופה להפחית את האגרות לריינר שימשיכו לפעול בטרמינל 3, אבל מבחינה משפטית הדבר הזה לא אושר בייעוץ המשפטי. אמרו, אי אפשר, תהיה פה אפליה, יבואו חברות אחרות, יגידו, גם אנחנו רוצות הנחה. אגב, אני חושב שגם זה לא סוף העולם. בסופו של דבר, חטפנו כאן סנוקרת מאוד משמעותית. בואי תשמעי רגע את יוסי פישר, שהוא מומחה לתעופה, שמסביר בעצם שמי שישלם גם את המחיר פה על הביטולים האלה זה בעיקר מי שלא בדיוק משופעים בכסף, חלק גדול מהאנשים שרצו לטוס בזול וכרגע בעצם די לחודים. בואי תשמעי.
מהרגע שריינר הודיע שלא תחזור, כל עוד לא משווים את האגרות בטרמינל 3 לאלו שהחברה שילמה בטרמינל 1, היה לי די ברור שהם כבר לא יחזרו עד לסוף השנה. הסיבה המרכזית היא שקווי טיסה מתכננים חודשים ארוכים מראש, ואי אפשר להשאיר מטוסים ברזרבה עד הקיץ על מנת להפעיל את הקווים לישראל ואליה. המטוסים הללו יטוסו השנה ליעדים אחרים באירופה ורחבי אגם הים התיכון. חבל מאוד.
אגב, יש לי הרבה מאוד אנשים פונים אליי, אני גם רואה את זה ברשתות החברתיות, החברתיות, ושואלים, האם ייתכן שעכשיו תהיה הפחתה והם כן יחזרו? אז בהמשך לדברים ששמענו מיוסי פישר, התכנון של המטוסים האלו הוא כל כך כירורגי, כל כך מדויק, כל כך מיקרוסקופי, שאני חושב שרוורס כאן לא יתאפשר, כלומר, תמיד יש סיכוי, אבל הוא נמוך מאוד, ולכן אותם 100,000 פלוס אנשים שקיבלו ויקבלו בימים הקרובים הודעות על 26 יעדים שונים באירופה, כנראה יצטרכו לחשוב על אלטרנטיבות אחרות. ואגב, מי שקונה כרטיסים עכשיו ברגע האחרון, כן, לפסח, אפילו לקיץ, המחירים יהיו פי 4, פי 5 ממה שתוכנן. אני חושב שבאמת הייתה פה התנהלות מאוד מוזרה של הרבה מאוד גופים, ונזק שהרבה מאוד ישראלים יצטרכו לשלם עליו.
שרון עידן, תודה רבה.
תודה לך.
פרסומות. עשרים דקות עכשיו לפני השעה, אחת ליאן וילדאו, שלום.
שלום, אסתי, צהריים טובים.
הספורט והמלחמה וגם השכול, הכל מתערבב.
כן, נספר מיד, נרחיב בעניין הפועל תל אביב. היא משחקת היום ביורוקאפ, רבע גמר, משחק מאוד חשוב, בווילנה, תחת הנסיבות, היא מארחת את בשקטש הטורקית בליטה ולא בישראל, אבל מלווים אותם כ-600 אוהדים להבנתי, המועדון הוציא טיסות מסובסדות, ואוהדים מגיעים ורוצים קצת לסמוח, ואחד האוהדים שנמצא עכשיו בווילנה, הוא השר לשעבר, יזהר שי, שלום.
שלום, צהריים טובים.
אביו של ירון שי, זיכרונו לברכה, הלוחם שנהרג ביום הלחימה הראשון במלחמה, ואוהד מושבע של הפועל תל אביב. למעשה כל המשפחה אוהדת מושבעת של הפועל תל אביב, נכון, יזהר?
נכון, המשפחה כולם אוהדים, ונמצאת פה נציגות של 10 בני המשפחה. טסנו מישראל, כמו שטסנו לבלגרד, וטסנו גם ללובליאנה בחודש שעבר. אנחנו פה בשביל הפועל תל אביב ובשמו של ירון שלנו שנהרג ביום הראשון של המלחמה בהגנה לכרם שלום.
ספר לנו על נסיבות נפילתו, תזכיר למאזינים שלא יודעים.
ירון היה לוחם בפרחן סיירת הנחל, הם היו מוצבים בקו באותו יום של השבעה באוקטובר, הם היו בעצם הראשונים שספגו את התקפת החמאס בגזרה שלהם בכרם שלום. הם לחמו בקרב גיבורים יוצא דופן, מעט מאות חיילים, הדפו מאות מחבלים, הצילו את קיבוץ כרם שלום, הצילו את המוצב שצמוד לקיבוץ, ובגבורה שלהם מנעו רצח והרס נוספים של מאות אזרחים ישראלים שחייבים להם את חייהם. כמו שאמרתם, ירון היה אוהד מושבע של הפועל תל אביב, אנחנו נמצאים פה גם עם נציגי משפחת ליפשטיין, ורד, אשתו של אופיר ליפשטיין, זכרו לברכה, ראש מועצת שער הנגב, שגם הוא נהרג בקרב נגד מחבלים בכפר עזה באותו בוקר קשה של השבעה באוקטובר. ורד, אשתו ושלושת הבנים המקסימים שלו, אביו, אורי ועידן, נמצאים פה גם הם, וחשוב לציין שגם הם בשם אחיהם ניצן, שהיה אף הוא אוהד מושבע של הפועל תל אביב. אנחנו, אתה יודע, קבוצה גדולה של אנשים שבאו לעודד את הקבוצה, וגם באנו לכאן בשליחות של כמה עשרות אוהדי הפועל תל אביב, שמצאו את מותם או כלוחמים או כאזרחים שנרצחו על ידי מחבלי חמאס.
איזר, ספר לנו מה זה הפועל תל אביב בשבילכם, כי אני מבין שגם בשנה שעברה הייתם 22 בני משפחה במשחק בלונדון של הפועל תל אביב במעמד דומה, כלומר זה החוט המקשר הספורטיבי בכל המשפחה, הפועל תל אביב?
כן, הפועל תל אביב היא אחד החוטים המקשרים, אנחנו משפחה מלוכדת ומאוד מחוברת יחדיו. בשנה שעברה היינו בלונדון 22 אנשים, ובברצלונה ברבע הגמר שלא צלח, היינו 15 בני משפחה, אנחנו מקווים את רבע הגמר הזה לצלוח, ואכן הפועל תל אביב היא חוט מקשר חזק במשפחה, אנחנו הולכים למשחקים גם בכדורגל, גם בכדורסל, שנים רבות, אנחנו דור שלישי ולמעשה ייצרנו דור רביעי בזכות ביתי המקסימה, כבר יש דור רביעי של אוהדת הפועל תל אביב, היא עוד לא יודעת שהיא אוהדת הפועל, היא עוד לא יודעת לדבר, תינוקת בת 6 חודשים, אבל כשהיא תגדל היא תבין את המחויבות הגדולה שהיא לקחה על עצמה.
תספר לי על החלל הריק הזה, גם כשאתה שם, כל הזמן הוא מלווה אותך, אבל גם כשאתה במשחק, ואתם כאילו בשביל ירון, אבל הוא לא שם.
כן, ירון כל הזמן איתנו, הכאב הזה, כמו שאומר השיר, זורם, הכאב זורם בעורקים, וגם כשאנחנו נלך למשחק הערב ונעודד את הקבוצה, אנחנו נלבש חולצות עם תמונתו של ירון ועם כיתוב שמזכיר אותו ואת האהבה שלו להפועל, ואיתנו יהיו עוד כמה עשרות אוהדים שלקחו על עצמם את החולצות של ירון או של אוהדים אחרים שאינם איתנו. זו תחושה של משפחה מאוד מלוכדת. למען האמת, הפועל תל אביב עשה מעל ומעבר במשחק בבלגרד לפני כ3 חודשים. יצא מטוס שלם שהקבוצה ארגנה של בני משפחות נרצחים וחיילים שנפלו וחטופים. והקבוצה עושה הרבה מאוד כמשפחה, כמועדון שתומך באוהדים לפני כל משחק. מוקרן סרטון עם תמונות ושמותיהם של הנופלים והנרצחים. יש פעילות קהילתית מאוד מחבקת ואוהדת. זה מועדון שהוא הרבה מעבר למועדון שבאים לעודד אותו במשחקים. זו בהחלט תחושה של שליחות של כולנו בשם הנרצחים והנופלים. ושליחות של כולנו כמשפחה אחת גדולה. והאוהדים כולם מחבקים את, באמת את המשפחות הכואבות. זה מקום טוב להיות פה ביום הזה, הייתי מאוד מאוד רוצה שגם ירון יהיה איתנו, הוא לא נמצא איתנו, הוא אי שם, אני מניח, צופה בנו למעלה ושמח וגאה שאנחנו כאן, מייצגים אותו ואת הקבוצה.
יזהר, קח לרגע את כובע הפרשן, היום משחק מול בשיקטש, זו קבוצה טורקית, גם פה יש עניין, הטורקים לא בדיוק מסמפטים אותנו בימים אלה, איך אתה רואה את ההתמודדות הזו, כבר יודעים מי היריבה בחצי הגמר אם תעלו, קבוצה צרפתית בשם בורג.
כן, נכון, אז בשיקטש שיריבה מאוד משמעותית, אמנם הפועל ניצחה אותה בהפרש משמעותי במשחק הקודם, אבל הם מגיעים חזקים, הפועל מגיעה מוכנה היטב למשחק הזה, יש צורך במנהיגות של הישראלים במשחק, וכולנו מקווים שגם תומר גינת וגם ברטימור יעלו ויובילו את הקבוצה במנהיגות שלהם. חשיבות מאוד גדולה לפרפורמנס של האמריקאים, קאמינג זה נראה טוב, הוד, מנפורד ישחק וכולם שוחים על כך. אנחנו, ואנגולה כמובן, אז יש קבוצה מאוד חזקה, זה הפועל תל אביב, היא באה מוכנה, באה מלוכדת, המשחקים האחרונים בארץ הראו קבוצה שמוכנה, ואנחנו, אתה יודע, בהפועל אסור להגיד שום דבר אופטימי, אז אנחנו מקווים שהקבוצה תוכיח את יכולותיה כמו שהוכיחה את עצמה בחודשים האחרונים, ובהחלט מחזיקים אצבעות.
טוב, השארת אותי בלי מילים, סקירה מקצועית מלאה נתת לסגל, אז לא נותר לי אלא להודות לך, לאחל לכם בהצלחה.
תודה רבה.
כמובן גם משתתף בצערכם שוב.
כן, תודה רבה.
אדומים לנצח, תודה רבה.
תודה.
אז זו הפועל תל אביב, כמו שאמרת אסתי, הכל מתערבב ביחד בימים האלה. נאמר שיש עוד שתי נציגות ישראליות עם משימות ממש הערב, הפועל ירושלים, זה בליגת האלופות של פיבה, מפעל אחר, הפועל ירושלים שבמאזן 3-1 היא תשחק ב-9 בבלגרד מול פריסטריה היוונית בשלב הטופ 16, ואם היא מנצחת היא עולה לרבע גמר, והפועל חולון רוצה לשמור את עצמה גם כן בתמונה הזו, היא במאזן 2-2, תתארח ביוון אצל פרומיטאס, זה קורה ב-7, המשחק של ליגת האלופות של הפועל ירושלים ב-9, וב-7:30 המשחק של הפועל תל אביב, המשחק המדובר שהזכרנו כעת.
ליאן, תודה רבה לך.
תודה.
פרסומות ותכף תרבות. 2:10, דורית אסרף מזרחי נכנסת לאולפן, ותמיד כשהיא נכנסת אני מרגישה לעצמי ככה להתרווח.
את יודעת שבגלל זה אני אוהבת לבוא לפה כל הזמן.
כן, בשביל הרווחה שלי.
יש לנו שיר חדש ישן, אפשר לומר. בואי נגיד שלום לנדב יאיש.
שלום, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך? במילואים עדיין?
אני עכשיו רציתי להתרעננות לכמה שבועות.
און אנד אוף, אה?
כן, כך נמסר מה שנקרא.
אני מתה על המילה הזאת, התרעננות.
כן, התרעננות.
כן, זה טוב. אתה בענייני מוזיקה כאן אצלנו.
כן, גם בענייני מוזיקה, נכון.
מה זה גם? בעיקר, בשביל זה אנחנו פה.
לגמרי, לגמרי. כרגע בתקופה, ברוח התקופה, זה גם.
תספר לנו על השיר שהחלטתם לחדש, ועם מי חידשת אותו?
אז הכל התחיל כפרויקט של באמת עמותת דובדבן, שאחראית על כל כלל בוגרי לוחמי דובדבן, או כל מי שיצא בעצם מדובדבן. מרצון לפני, אני חושב, שנה וחצי, לעשות פרויקט יום הזיכרון ללוחמי דובדבן, תוך התחושה של... ניסינו למצוא את התחושה שמהי הקפצה, מהי המולה הקפצה, שמקפיצים אותנו ואנחנו צריכים לצאת בין, בשעות לא שעות, בין אם זה צהריים, בוקר, לילה, שישי, שבת, לא משנה באיזה יום, ללכת ולסכל פיגוע, שבאמת התחושה הזאת היא התערבבה לעם ישראל, לכולנו, בשביל העשירי. ופתאום במקום לחכות ליום הזיכרון, או להזכר את זה ביום הזיכרון, באמת משהו מרגש לזכר הנופלים, פתאום לתחושתי הרגשתי שכל יום, השביעי לעשירי הוא יום זיכרון פה.
כן, כן. ואז רציתם לעשות משהו מיוחד, אתם הדובדבנים.
בדיוק.
ולקחתם את שלום חנוך, את בלי לומר מילה, קלאסיקה. וואו.
שזה בעצם מה שמתאר בשיר, בלי לומר מילה, פשוט לקום וללכת. חשוב להגיד שכל מי שאחראי בקאסט הוא... כל מי שבעצם משתתף הוא בוגר היחידה, בין אם זה צחי הלוי שהתגייס לקליפ, שהוא כמובן שחקן ענק בחסד.
וזמר.
וזמר, בדיוק. אפשר גם לשים בסוגריים ומה לא. ואיתן חינית שהוא גם זמר נהדר.
כאילו יצאת מלהקה צבאית יצא לכם.
כן, סוג של להקה צבאית לוחמת, נקרא לזה.
מאוד.
וכל כך הרבה אנשים, ואמרנו ונוימן, שהוא בדיוק התאמר, נוימן שמוציא את הקליפ שאמור רצית לצאת ביום יומם הקרובים, שכמובן קודם כל זה משהו שהוא עבור המשפחות השקולות, לכן קודם כל יש לנו איזה משהו בשבילם.
בוא נשמע קצת שנספיק, בוא נשמע.
נשמח.
פוקח את עיניו באפלה חש את חום גופה ומתקרב מופתע להיווכח שהיא ערה היא לא מאמינה שהוא עוזר.
וואו, איזה ביצוע.
תודה רבה רבה, כן.
וואו, וואו.
סוג של חידוש שרצינו לעשות ב-2024. לשיר על מותי בעיניי, אגדי של שלום הגדול. וכל כך הרבה אנשים התגייסו להיות בשיר הזה ובקליפ הזה, בהפקה של אדי רותם, וכמובן אילה דגן.
עמותת דובדבן זה נשמע, אתה יודע, משהו מאוד פסטורלי, אבל אתם בשבעה באוקטובר עברתם גיהנום.
נכון, כמו, אני חושב, כמו רבים אחרים, אני כל פעם חושב על המקרה שלנו, אבל אני חושב שזה קרה בכל כך הרבה יחידות, ובטח ובטח ביחידות ש... כבר מוכנות עם הציוד עליהם, ומה שנקרא, יעדו אותם בייחוד לרגעים האלו של ללכת ולסתכל את הפיגורים ואת הדברים המזעזעים. אני לא יודע איך אפשר לקרוא לדבר הזה בכלל.
אתם מקדישים את השיר לחללים של יחידת דובדבן,
ולנופלים
בכלל במלחמת חרבות ברזל. נדב יאיש, עם השיר הזה אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו.
וגם חשוב גם להגיד תודה רבה רבה שלא רק חיילים, חיילות קפצו להגן אל האזרחים ואזרחיות, ובאמת אנשים מהמיטה לפנות בוקר, ושקשבו להגיד בתפילה שכל שבו בנים ובנות לגבולה, מה שנקרא,
תשמור על עצמך גם
הביתה, אמן. תודה רבה רבה.
תודה, תודה רבה. תודה. מילואימניק בדובדבן וזמר, ואיזה קאבר יפה. דורית, תודה. תודה, אסתי. אפרת וייס, ערכה לי, לאופר ורחלי לוי בהפקה. טכנאים יוראי פיקר וחיים זקן, יואב סימון בדיגיטל, שמעון דוקרקר בבאר שבע, גדי לבנה מיד אחרינו, עם רגעי קסם. אני אסתי פרז בן עמי. שלום.